שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני באולפן סמי פרץ. אחרי זינוק וקריסה מגיע שוב הזינוק של הביטקוין, שמתנהג כמו מטבע עם מצבי רוח חריפים במיוחד. מחירו חצה הבוקר את רף $62,000, שיא של 6 חודשים. הפעם הזינוק קשור לכוונת רשות ניירות ערך האמריקאית לאשר מסחר בחוזים עתידיים על ביטקוין. ככה זה עובד, כשממשלות וגופים ממסדיים מוכנים לקבל את הביטקוין, הוא מזנק, וכשלא, כמו שקרה לא מזמן עם סין, הוא קורס. בן סמוכה, מייסד האתר קריפטו ג'אנגל וקהילת מדברים קריפטו, יהיה כאן בעניין הזה. משבר הקורונה יצר חוסר שיווי משקל בשווקים רבים, ובתוכם שוק השבבים שסובל ממחסור חמור, המביא לעיכובים בייצור של מכוניות חדשות ודגמים חדשים של סמארטפונים. כשיש מחסור, אנשים רגילים מדברים עליו או מודאגים ממנו, אבל משקיעים בודקים אם המחסור הזה הוא גם הזדמנות השקעה. דוקטור יגאל נוימן משקיע ומנהל תיקים בשוק ההון, וראש ההתמחות בפינטק בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, יהיה איתנו. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום את רפורמת החנייה, במסגרתה יבוטל המחיר המקסימלי לשעת חנייה, וגם תבוטל האפשרות לתת חנייה חינם לתושבי ערים בהן יש מעל 40,000 תושבים. זו גזירה כלכלית מעצבנת, אך המטרה לכאורה ראויה, הפחתת העומסים בלב הערים. האם זה יעבוד? נדבר על כך עם יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. יאללה, מתחילים. שלום לחבר הכנסת מיכאל ביטון.
שלום סמי ידידי ואהובי.
איזה המחמאה, אם כזה דבר אפשר לפרוש כבר עכשיו.
יושב ראש... אחוות דימונה וירוחם קודמת.
כן, אנשי הנגב, בדיוק. אז תשמע, אתה יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת. עד כמה שזכור לי, בדימונה ובירוחם אין בעיות חנייה, אבל ברוב הערים הגדולות בישראל יש בעיות חנייה קשות. וועדת הכלכלה דנה היום ברפורמת החנייה, שבה בעצם קודם כל מחיר המקסימום לחנייה יבוטל, אפשר לגבות איזה מחיר שרוצים, ושתיים, גם האפשרות לתת חנייה חינם לתושבי הערים הגדולות בוטלה.
לא, מוגבלת. מוגבלת. היא לא מוגבלת, תכף נבהר.
אז בדיוק, אז תסביר בעצם מה החלטתם, וגם תסביר האם זה באמת ייתן את התוצאה המקווה.
טוב, אז קודם כל רק לדייק, הסמכות בסוף לאשר גביית חנייה היא של שר הפנים ושרת התחבורה בחוק עזר עירוני. זאת אומרת, עירייה יכולה להציע חוק עזר לחנייה, והיא שולחת אותו לאישור של שר הפנים ושר התחבורה. לכן יהיה בקרה על המחירים שהם קובעים, אבל החוק לא מגדיר מחיר מקסימום, א', כדי לא לעודד אנשים להגיע למקסימום, בהתאם למקום, ולאפשר שיקול דעת לראשי רשויות. עכשיו, מה הרעיון של החוק הזה? מרכזי הערים הופכים להיות פקוקים, והם צירים ראשיים, ובשעות הקריטיות יש אובדן אדיר של מצב כלכלי שלא מתקדם, כי אנשים לא יכולים לבוא למרכז העיר לקנות, לקבל שירותים, כי אדם שיש לו חנייה חינם בכל העיר שלו, נניח תושב תל אביב לדוגמה, יכול לחנות בכל מקום בעיר בחינם. ההצעה פה אומרת, הוא יוכל לחנות בחינם בשכונת מגוריו, שם יהיה לו סניף בנק, מרכז מסחרי מקומי, הגני ילדים, הבתי ספר, זאת אומרת, אזור, מרחב החיים שלו יוגדר אזור מסוים, ושם הוא חונה בחינם. אבל אם הוא החליט להביא את האוטו שלו לכל היום, דווקא לרוטשילד או לאלנבי או לדיזינגוף, אם בכלל נשאר שם איפה לשים אותו, אז בעצם הוא משלם.
אז אתה מפחית את הכדאיות שלו להזיז את הרכב כשהוא נע בתוך העיר.
מהמקום שהוא בחינם. המקום שהוא בחינם. עכשיו, אמרנו, אנחנו לא נפיל את זה על ראשי רשויות, ואני מאמין שיש המון ראשי רשויות טובים. תל אביב היא דוגמה טובה. ירושלים עשתה אזורי חנייה כבר לפני 10 שנים. ויש ראשי רשויות שהתמהמהו עם הדבר הזה, ואמרנו, בוא ניתן להם 3 שנים להוביל בעצמם אזורי חנייה, אזורי מרחב חיים שבהם האדם לא משלם.
שזה מנוגד בעצם לרעיון המקורי שנרקח במשרד האוצר, שרצו להוציא את זה לפועל די מהר.
לא מנוגד. האוצר רצה לעשות את זה בשנה וחצי. לנו היה חשש שבגלל שיש בחירות לרשויות המקומיות עוד שנתיים, וקמפיינים מתחילים עוד שנה וחצי, הנושא ייפול בין הכיסאות. והיה לנו חשש נוסף שאם ייבחר בעוד שנתיים ראש עיר חדש, ומישהו אחר לא עשה את אזורי החנייה, הוא לא יקבל את ההזדמנות להוביל את זה בעצמו. לכן לקחנו את השנתיים האלה ועוד שנה.
כן, כשברור גם שכל סוגיית החנייה היא גורם לחיכוך מאוד מאוד גדול בין הרשות המקומית ובין האזרח.
כן, אבל אני אגיד לך על זה משהו. ראש רשות שיהיה חרוץ, מחר יכול לסגור את אזורי החנייה שלו ולקבל את ברכת הדרך, וגם לא ישנו לו אותם בתקנות העתידיות של השרה. ראשי רשויות ששלוש שנים יתרשלו בתפקידם ולא יחלקו את הערים שלהם לאזורי חנייה, יאלצו לעבוד לפי התקנות שיקבעו בעוד שלוש שנים. זה בעצם תמרות לראשי הערים לחלק את הערים לאזורי חנייה מרחבי חיים, ולהשאיר את מרכזי הערים פנויים מרחבים של תושבים מקומיים, כך שהם ייתנו שירות גם למי שבא מבחוץ וגם למקומים, אבל קניית שירות ולא חנייה בלב העיר ליום שלם ללא סיבה.
כן, עכשיו יש בו דבר נוסף, אתם גם קובעים שהפער בין המחיר לתושב ובין המחיר לתושב חוץ יוגבל ל-30%. כמה כן. הפער הזה היום הוא הרבה יותר גבוה?
אז לא, יש ערים שבכלל לא מפלות בין תושב חוץ לתושב מקומי והמחיר אותו מחיר. יש ערים שעשו פערים, לפעמים אולי זה 40-50%. אנחנו באנו ואמרנו, דברים שנעשו בעבר יישארו, כל חקיקה עתידית לא תחרוג מ-30%. הסיבה היא בעצם שלמשל תל אביב היא מקום מרכז חיים גם עבור אדם מראשון או מבת ים או מכל מקום אחר או מיישובים מסביב. כל עיר גדולה היא מרחב חיים של מושבים וקיבוצים סביבה, ואותם אנשים עובדים בעיר, מייצרים לכלכלה, מייצרים לארנונה, ובעצם יש להם זכות לחנות כמו התושב עצמו, וגם אנחנו רוצים לעודד אותם לבוא לעיר ולצרוך שירותים. ולכן אמרנו, אפשר לתעדף את תושב העיר ולתת לו 30% הנחה, אבל לא להגזים בחיוב של תושב חוץ, כדי שהעיר תזמין גם את סביבתה ואת הזכות של סביבתה ליהנות ממה שיש לה להציע.
כן, עכשיו, תראה, הביקורת הגדולה על הרבה מאוד יוזמות בתחום התחבורה היא שבעצם המדינה, הממשלה, מי שזה לא יהיה, לא מספק פה שירות של תחבורה ציבורית מספיק טובה, ולכן כל מה שהוא בגדר גזרה על הציבור, אם זה מחיר חנייה ואם זה אגרות גודש ויוזמות אחרות שאמורות לסייע בניהול הפקקים, הם בעצם גזרה, כי אתה לא נותן את הפתרון לתחבורה ציבורית, חכמה, יעילה, זמינה.
זה לא מדויק עד הסוף. אנחנו אישרנו השבוע חוק של תחבורה מותאמת אישית. והתחבורה מותאמת אישית זה ניסוי שיש עכשיו בתל אביב ובעמק חפר ובחיפה ויהיה בירושלים. וזה בעצם רכבים קטנים שאתה באפליקציה יודע איפה הם נוסעים, עולה עליהם מהר, יורד מהם מהר. עד היום הרכבים האלה יכולים היו להוריד אותך רק בתחנת אוטובוס. בתיקוני החקיקה הם יוכלו להעלות אותך מהבית ולהוריד אותך במקום שאפשר להוריד, גם אם הוא לא תחנת אוטובוס. אחד מהפתרונות העתידיים לתחבורה ציבורית זה תחבורה מותאמת אישית.
החל ממתי אנחנו נראה את הפתרון הזה מיושם?
הפתרון הזה קיים כפיילוט, והוא יורחב והוא קיבל מעמד בחוק ותיקוני חקיקה שיאפשרו לו להתרחב.
אז החזון הוא שבעצם אם אני גר בדרום תל אביב ואני רוצה לבלות או לעבוד בצפון תל אביב, אז אני כבר לא אתניע את הרכב שלי, אלא אני ארד למטה ואותה התחבורה המותאמת אישית, אני אעלה על זה ויגיע למחוז חפצי ולא אצטרך לחפש חניה.
זה אחת האפשרויות. ועוד הערה שאתה צודק בה, העתיד של פתרונות תחבורה הוא קודם כל אותה רכבת תחתית ואותם רכבות ואותם נתיבי תחבורה ציבורית שנוסעים מהר. היום אנחנו נוסעים לירושלים, אני בא מירוחם, וזה יכול לקחת שעתיים וחצי ושעתיים, אבל הנתיב הזה של העלייה לירושלים עכשיו, שהוא לתחבורה ציבורית בלבד, מקצר מאוד. האוטובוסים נוסעים. אנחנו צריכים הרבה יותר נתיבי תחבורה ציבורית, והרבה יותר פתרונות, והדברים האלה עולים כסף, והמשרד מגדיל את ההשקעה שלו בתחבורה ציבורית בתקציב הזה, אז זה לא רק גזרות, גם השקעות וגם מחשבה. אבל הפתרונות האמיתיים והגדולים הם לא יקרו מיידית, וזה באמת דורש חזון ממשלתי ויישום ואסטרטגיה לפחות לחמש שנים, ואז אולי נראה דברים שאנחנו לא רואים היום, אבל התחלות יפות בחקיקה הקיימת בחוק ההסדרים כבר אפשר לראות.
אז לסיכום, הערכה שלך, הרפורמה הזו בחנייה, בכמה אחוזים היא יכולה לצמצם נגיד את העומסים, את הפקקים בצורה...
בדעתי זה יתרום להרגעת מרכזי הערים ולשיקול של בעל רכב להישאר עם האוטו ליד הבית, ואת הבילויים באמצע היום, ארוחת צהריים בלב העיר, להגיע בתחבורה ציבורית או באופניים. זה יכול להוריד לדעתי 10-20%, יש מחקרים בנושא, אנחנו כוועדה נעקוב אחרי היישום של כל החוקים שאישרנו בחוק ההסדרים, ונהיה יותר חכמים בעוד שנה כדי לדווח לך.
טוב, אז רק לסיכום, בירוחם כמה עולה שעת חנייה?
ירוחם אין גבייה של חנייה, אבל כמו שאתה מכיר את ירוחם, היא על כביש ראשי. זה בעצם יישוב שהתפתח על כביש אחד, והוא עמוס ואין בו חנייה. ושים לב, איפה שהמועצה המקומית שאתה מכיר, יש גם דואר ובנק וכו'. עכשיו יש 100 עובדים של הבנק והעירייה, הם שמים את האוטו בכביש במרכז המסקרי, ואז אחרים לא יכולים לשים את האוטו כדי לקנות וללכת הביתה. אז אפילו ירוחם הקטנה, שעדיין לא משלמים בחנייה, מושפעת מהרצון הזה לשחרר את מרכז העיר לפעילות הכלכלית העונתית הזמנית לשעה-שעתיים, על פני רכב שיסגור שם את המקום ליום שלם.
כן, טוב, אז נאחל לירוחם שגם היא תגיע לרגע שבו היא תצטרך לגבות את דמי חנייה, כי זה אומר שכנראה יהיו שם הרבה מכוניות והרבה אנשים והרבה תושבים. תודה רבה, חבר הכנסת מיכאל ביטן.
תודה לך, סמי, ונשוב אל הפודקאסט שלכם, כי באמת יש המון עשייה בוועדת כלכלה, ואנחנו גאים כחברי כנסת גם לקבל חוקים, לתקן אותם ולעשות אותם טובים יותר.
תודה רבה. שלום לדוקטור יגאל נוימן.
שלום סמי, מה שלומך?
אני בסדר, תכף נראה, אולי זה אפילו יהיה יותר בסדר. אתה משקיע ומנהל תיקים בשוק ההון, אתה גם בעל טור בדה מרקר, ואתה ראש ההתמחות בפינטק בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. ואת כל התארים האלה אנחנו צריכים עכשיו כדי להבין תופעה שקוראים לה המחסור הגלובלי בשבבים. יש הרבה כתבות בזמן האחרון שיש עיכוב במסירת מכוניות חדשות, בייצור מכוניות חדשות, כי אין מספיק שבבים, אותו דבר גם בעולמות הסמארטפונים, ובכלל הרבה מאוד שווקים סובלים בימים אלה ממחסור, אולי בגלל היעדר שיווי משקל אחרי משבר הקורונה וכל ההשלכות שלו. אז תספר בכמה מילים על המחסור הזה, ואז ננסה להבין האם אנחנו יכולים להרוויח ממנו.
כן, תראה, שוק השבבים זה שוק שצומח כבר בסדר גודל של 20% בשנה, כבר כמעט 40 שנה. זה קורה הרבה בגלל דברים שברקע הדברים שאתה ציינת, שזה העובדה שיותר ויותר מכשירים צריכים שבבים.
שזה מחשבים וסמארטפונים וטלוויזיות ומכוניות שנהפכו ליצורים הרבה יותר אלקטרונים.
אתה יודע, כל מיקרוגל היום זה שבב, כמעט כל, אתה יודע, קומקום מים זה שבב, זה לא רק המחשבים. מעבר לזה שגם אנחנו צורכים הרבה יותר מחשוב, כן? יש לנו את הלפטופ, יש לנו את הטאבלט, ויש לנו את המחשב במשרד, ויש לנו את המחשב בבית, ולפני 10 שנים זה היה מחשב לכל ילד, והיום זה כבר הופך להיות הרבה הרבה יותר מזה. ולכן, אז השוק צמח, הערכות הן שב-2020 שוק השבבים עמד על $440 מיליארד גלובלית, והשנה, 2021, $527 מיליארד. צמיחה של 20% בשנה, צמיחה באמת שקשה למצוא אחבריה בשווקים אחרים. במקביל לכל הדבר הזה, חל שינוי גדול מאיך ששוק השבבים עבד לפני 40 שנה. לא סתם קוראים לסיליקון ואלי, סיליקון ואלי, כי שם בארצות הברית, בצפון קליפורניה, בין ה-101 ל-280, דרומית לסן פרנסיסקו, שם נולדה תעשיית השווקים, אבל ארצות הברית כבר כמעט לא מייצרת, כבר די הרבה שנים לא מייצרת את רוב השבבים, רוב הייצור עבר לטיוואן, חברה אחת שלא הרבה מכירים את שמה, טיוואן סמיקונדקטורס, מייצרת משהו כמו 24% משוק השבבים העולמי, בתחומים מסוימים של השוק, הם מייצרים 90% מהשבבים העולמיים.
אוקיי, אז ממה נובע המחסור העכשווי?
המחסור המחסור העכשווי עובר בהקשר של המעבר הזה לטיוואן. הרבה מאוד שבבים, הרוב מכריע של השבבים מיוצרים בטיוואן, ומשם מפוזרים לצרכנים שלהם ונכנסים למכוניות ולמחשבים וכן הלאה. וכששרשרת האספקה מתערערת, למשל בזמן הקורונה, אז השוק הזה לא יודע איך להתמודד עם זה. כי הם היו רגילים לעבוד ב-just in time, זאת אומרת, השבב שאמור להיות מוכנס למחשב היום הגיע לרצפת הייצור לפני יומיים שלושה, כדי לצמצם מלאים, כדי לחסוך כסף על מלאים וכן הלאה. וכשלוקח הרבה יותר זמן להביא לשיטוניה ממקום למקום, אז כל הסיפור הזה מתערער.
אתה מדבר על זה שזמן ההספקה ממוצע לשבבים, מהרגע של ההזמנה ועד ההספקה, עלה ל-22 שבועות, לעומת 13 שבועות, נגיד בסוף 2020, ולדבר הזה יש כמובן משמעות. האם אנחנו רואים את זה, שזה בא לידי ביטוי במניות של חברות השבבים?
אז זהו, היינו מצפים שמניות השבבים שרואות כזה דבר ועכשיו יכולות למכור כל שבב שהן רוצות, כל שבב שהן מייצרות, היינו מצפים שהמחירים של המניות האלה יעלו בהתאם. זה לא קורה, כי מתברר שיש מגבלה חמורה על היכולת שלהם לייצר. כי הערבוב של שרשרת האספקה משפיע גם עליהם, גם אצלהם הם צריכים כל מיני, גם החברות האלה, הפאונדריז, שמייצרות את השבבים, הם צריכות גם כן חומרי יסוד, גם שרשרת האספקה שלהם התערערה.
אז אולי בעצם השוק לא מתרגש נורא מהדבר הזה, משום שהוא אומר לעצמו, יש פה איזה מצב זמני, אנחנו בתקופת מעבר בין אירוע השיא של הקורונה ובין עד שהשווקים התייצבו, ואז נראה שיווי משקל ברוב השווקים שכרגע קצת מסתחררים להם. לכן אין פה הזדמנות השקעה אמיתית, אלא אם כן יש לך באמת לב חזק ואתה יכול לעשות סיבובים קצרים.
תראה, קודם כל מי שרוצה לעשות סיבובים קצרים, יש בהחלט הזדמנות פה, כמובן בתנאי שאתה מאמר נכון על הכיוון של הסיבוב. לא בטוח שהכיוון הוא דווקא לקנות וזה יעלה, זה יכול גם להיות לכיוון השני. הסיבה לכך זה שהרבה מאוד חברות ממשיכות להמר אולי זה המילה נכונה, אבל בעקבות כל האירועים האלה, ממשיכות לשים את הקלפים שלהם על הריבוע שאומר שהביקוש של השבבים ימשיך לעלות. שהטרנד שדיברנו עליו של עלייה של 20% בשנה ימשיך ככה. ולכן חברה כמו אינטל משקיעה 20 מיליארד דולר של השקעה בייצור.
בהגדלת כושר הייצור.
כן, בהגדלת כושר הייצור. וזה אינטל שפעם הייתה מייצרת רק את השבבים שלה, ועכשיו רוצה להפוך לפאונדרי, זאת אומרת לייצר גם שבבים של אחרים.
אתה אומר שבעצם זה כרגע גם מחסור זמני, זה גם מחסור שהוא בעצם על כל השרשרת, זה לא רק שחסר שבבים, חסר גם חומרי הגלם לייצור שלהם, וגם אם אתה מייצר אותם בזמן, עדיין זמן ההספקה הוא ארוך, לכן השוק לא יודע לתת לזה, איך נקרא לזה, את המחיר שבו אתה תרגיש שיש פה איזה הזדמנות השקעתית נפלאה?
גם זה, וגם יש לנו פה שיווי משקל שהתערער חזק מאוד בגלל הקורונה. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים יודעים שלא בטוח שהשיווי משקל שנחזור אליו מתי שנחזור אליו, אני לא יודע אם זה היה ב-2022 או 3 או 4, לא בטוח שהשיווי משקל החדש יהיה זהה לשיווי משקל הישן, ומה יהיה ביקוש, מה יהיו ביקושים שם ומה יצאים שם. עכשיו, שלא תבין, יש הרבה מאוד גופים בוול סטריט שאומרים שיש פה הזדמנות השקעה לרוחב הסקטור, כן? מדד הסמיקונדקטורס מפגר בלא מעט אחוזים בתקופה האחרונה, ב-2021, אם אתה מסתכל שנה אחורה, מפגר אחרי S&P 500, ולמשל, Bank of America אומר שמניות הסמיקונדקטורס, שמניות השבבים, הם אחת מהשלוש תעשיות שהם הכי מחזיקים בהם והכי ממליצים להם. בתוך החמש טופיק שלנו, יש שתי מניות סמיקונדקטורס, On Semiconductor ו-NXP Semiconductor. מי שטוען שיש פה הזדמנות השקעה, זה די ברור להסביר את התזה די ברורה. זאת אומרת, יש פה רוח גבית ממלאים שהתרוקנו של מוצרי קצה, שבכולם יהיה צריך הרבה שבבים. ובצד השני, ההנחה שהאינטרנט אוף סינגס וההכנסה של האינטרנט ושל הקישוריות לכל מיני דברים שפעם לא היו. מי פעם חשב על מזגן שמזגן בבית יהיה מקושר לרשת.
כן, ויש כמובן את השאלה הגדולה, ובזה נסיים, בכלל האם העולם הולך לצמיחה או לאיזה מיתון, ואם יש מיתון, אז ביקושים הכלליים קצת יורדים. יפה.
זאת השאלה הכי גדולה, בוודאי.
בהחלט. דוקטור יגאל נוימן, תודה רבה לך.
תודה לך, סמי. להתראות.
שלום לבן סמוכה.
שלום שלום, צהריים טובים.
מייסד האתר קריפטו ג'אנגל וקהילת מדברים קריפטו, ואיתך אנחנו מדברים מעת לעת כשקורה משהו בביטקוין, והאמת שקורה לא מעט בביטקוין, אז אחרי כמה חודשים שבהם חשבנו שהמטבע הזה מתרסק, הוא מתחיל לזנק ועולה ועולה ומטפס, הוא כבר הגיע היום ליותר מ-$62,000, קרוב כבר כמעט לסי, שהיה נדמה לי $64,000, סדר גודל?
כן, כמעט 65.
כן, והשאלה היא, למה זה קורה?
אז באופן כללי זה קורה, אתה יודע, צריך לחלק את זה לשניים, מה האירועים האחרונים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, ומה בלי קשר לאירועים קורה. בלי קשר לאירועים, אנחנו רואים את האימוץ ממשיך לגדול, החל מאל סלוודור שכבר הגיע ליותר משלושה מיליון משתמשים שנעזרים בביטקוין לתשלומים יומיומיים ובינלאומיים.
אל סלוודור אבל היא דוגמה למה? למדינה מסודרת, מפותחת, למדינה... חשובה? כי אני לא חושב שהיא עומדת בפרמטרים האלה.
היא בטח לא עומדת בפרמטרים. בסופו של דבר, אל סלוודור, מדינה שקרסה פנימה לתוך מלחמת אזרחים, עקובה מדם, עם הרבה פשיעה, וכמובן שיש גם צדדים שליליים. אבל בסופו של דבר, כשאפשר להקשיב לנשיא שלה מדבר ולהצעת החוק הכתובה, שבה הוא מסביר למה הוא הפך את ביטקוין למטבע חוקי, למה בתור ממשלה הוא קורא ביטקוין מהאנרגיה החינמית, הגיאותרמית שיש לממשלה, איך הוא מתמרץ את האוכלוסייה המקומית לאמץ ביטקוין גם כעסקים, גם כמשתמשים.
כן, אבל שוב, אפילו... אל סלוודור היא לא, בעיניי, שוב, היא לא מדינה חשובה בעולמות האלה, למרות שאולי זו התפתחות מעניינת. יותר מעניין היחס של גופים כמו רשות ניירות ערך בארצות הברית, למשל, שרוצה לאשר מסחר בחוזים עתידיים על ביטקוין. זה אולי דבר יותר מרכזי שמסביר את העלייה בשבועות האחרונים?
כן, אז בשבועות האחרונים באמת עולה השיח סביב אישור קרנות סל על חוזים עתידיים. למעשה יושב ראש הרשות לניירות ערך גרי גנטלר התבטא כמה פעמים בחודשים האחרונים שהוא תומך בקרן סל על חוזים עתידיים, אבל עוד לא בקרן סל על התחשבנות פיזית, שזה כל מיני ניואנסים אחרים של החוקים השונים של הרשות. הוא גם הודיע בסנאט שאין שום כוונה לאסור על ביטקוין ומטבעות דיגיטליים, ואותו דבר גם עשה יושב ראש הפדרל רזרב בעצמו, ג'רום פאוול, שנשאל בעדות בסנאט ואמר במפורש, אין לנו שום כוונה לעשות את זה. כמובן שהשאלות נשאלו תחת העננה של כל מה שקורה בסין, שסין אסרה על ביטקוין במדינה.
בדיוק, הרי היא מחריפה את המלחמה, הביטקוין באמת צנח כמה אחוזים, נדמה לי שהוא הגיע לשפל של 32,000 דולר לפני כמה חודשים כתוצאה מההחלטה הסינית בסביבות חודש יוני. השאלה אם גם המטבע הזה נקלע למלחמה בין ארצות הברית ובין סין, המלחמה הכלכלית הזו?
התשובה היא כן, חד משמעית. יש גם חברי סנאט שאומרים בעצמם שאימוץ של ביטקוין הוא אסטרטגיה גיאופוליטית נכונה בתור מדינה, במיוחד בצל העלייה של סין והמטבע הדיגיטלי של סין, שהיא מנסה למעשה להחליף את הדולר לתשלומים אזוריים גם על אנרגיה, גם על יבוא של סחורות בקנה מידה גדול, וזה איום למעשה על מעמד הדולר בעולם, וארצות הברית מנסה להבין כיצד היא צריכה לפעול עם זה. בנוסף, אי אפשר להוציא מהמשוואה את העובדה שבסופו של דבר, התעשייה המקומית הפרטית בארצות הברית, בין אם זה חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, בין אם זה וול סטריט ובין אם זה העסקים הקטנים יותר, כבר מאמצים את זה בכמות ש... לא ניתן להתכחש כבר לאימוץ, זה כבר נמצא בכספומטים, בעשרות אלפי סניפים בכל המדינה, יש היום בורסות מפוקחות שפועלות בתחום, תשלומים אפילו כמשכורת שאתה יכול להפריש.
אז זהו, יש פה בעצם שני צירים של התפתחויות. הציר הראשון זה האם ממשלות, ארגונים, גופים מוסדיים נוטים לאמץ את הביטקוין, כן או לא, והציר השני זה מה קורה בזירה של המטבעות הרגילים, הסטנדרטים שאנחנו מכירים, ואם באמת יש חשש מעליית האינפלציה, אז יכול להיות שמשקיעים אומרים, טוב, בוא נלך לביטקוין, שם זה עולמות אחרים, האינפלציה לא רלוונטית שם.
בהחלט, הנרטיבים למעשה מכל הכיוונים מתכווצים לתוך האימוץ של ביטקוין, בתור הגופים המוסדיים הם מבינים שיש כאן שוק חדש שכבר הוכיח למעשה את האמינות ואת העמידות שלו.
לא, אבל אתה אומר האמינות והעמידות שלו, בוא נסתכל גם על הצד היותר מפחיד של הביטקוין. אם הוא היה ב-64,000 דולר באפריל, ולאחר מכן הוא צנח ל-32,000 דולר, אני לא מקנה במי שנכנס באפריל ומחר במאי או ביוני.
כן, אבל כשאתה מסתכל על הנתונים בבלוקצ'יין עצמם, שאתה יכול ממש להסתכל, לנתח את השוק לפי המחזיקים לטווח ארוך, מחזיקים לטווח קצר, אתה רואה שהמחזיקים לטווח ארוך לא משחררים את המטבעות שלהם, מבינים שיש כאן משהו שלא צריך להסתכל על הרעש במרכאות של הנפילות בטווח הקצר, אלא שמעל 99% מהארנקים, אם הם לא מכרו את הביטקוין, הם נמצאים ברווח בכל נקודת זמן שאתה תבחר.
העניין הוא שאחרי שרשות ניירות ערך בארצות הברית תאשר את המסחר בחוזים עתידיים והם יהיו חלק מתעודות הסל, אז היכולת של שחקנים להיכנס, משקיעים מן השורה להיכנס באמצעות השקעה בתעודת סל שצמודה לביטקוין היא הרבה יותר גדולה, ואז יכול שאתה תראה הרבה יותר פעילות של כניסה יציאה גם של משקיעים קצרי טווח.
כן, אז בוא נעשה רגע את הסדר. חוזים עתידיים ואופציות על ביטקוין יש בצורה מפוקחת כבר יותר משלוש וחצי שנים. כרגע האישור שהוא עבר כבר ותפוי להתחיל להיסחר השבוע זה על קרן טל, שזה המכשיר פיננסי המתקדם ביותר רגולטורית, שמבוסס על חוזים עתידיים. שזה אומר שזה נשען על מכשיר פיננסי שכבר קיים ונסחר הרבה שנים. ה-SEC, הרשות לניירות ערך, כבר מוצאת אותו כמספיק טוב כדי לאפשר מסחר על גביו. אז המכשירים פיננסיים כבר היו קיימים, כמו קרנות נאמנות, כמו תעודות סל אחרות. בקנדה כבר יש קרנות סל מפוקחות שפועלות כבר מזה מספר חודשים. זה חלק מהסיבה שהרשות הייתה חייבת לאשר את זה, כי היא רואה ממש כסף בורח מהמדינה. קח את קטי ווד למשל, מארק אינווסט, משקיעה מאוד מפורסמת בוול סטריט, היא הייתה מחזיקה ביטקוין בקרן הנאמנות של גרייסקל, של GBTC, והיא העבירה את כל ההחזקה שלה, או את רוב ההחזקה שלה, לקנדה, שזה כסף שיוצא מהמדינה ופוגע בתוצר המקומי, וזה מאלץ את הרשות לניירות ערך לפעול ולהגיב לזה, וזה כמובן גם משהו שהמשקיעים מאוד מעריכים, כי כן. ככל שיהיה יותר כלים, כך הם יוכלו לעשות יותר.
כן, ככל שיהיו יותר כלים, וככל שיהיו גם יותר צעדים הגנתיים, וככל שרגולטור איכשהו ישגיח, גם אם קצת מרחוק, על מה שקורה שם, הם ירגישו אולי יותר בטוחים, ואז זה אומר שייכנס יותר כסף, כסף רגיל, לא כסף של שחקנים מתוחכמים. יפה, בן סמוכה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה למאיה בניסן שעורכת אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר כרגיל, תודה ולהתראות.